קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה.
על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
ועכשיו בקצה. Sunflower. עם דומה קריב.
The name of this band is Talking Heads.
הסיפור של Talking Heads, פרק מספר 12. אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. פרק היום מתמקד באלבום האולפן השישי של הלהקה, אלבום שיצא בעשרה ביוני 1985, Little Creatures. אבל לפניו הנה משהו שקרה ממש באותה שנה ויצא לאור חודש לפניו, במאי. אלבום השני שנשא את שמו של דיוויד ברן לבדו, מחוץ ללהקה. זאת פתיחת, הפרעתי לדיוויד.
She thinks that she must wear the right clothes.
אנחנו לא נשמע את כל הקטע הזה, מכיוון שזו רק בעצם טעימה מתוך האלבום השני שנשא את שמו של דיוויד ברן לבדו, אלבום שנקרא The Knee Plays. האלבום הזה יצא במאי 85, וכמו קודמו, The Catherine Wheel, מדובר בפסקול, למעשה חתיכות של מוזיקה שדיוויד כתב עבור אופרת מלחמת האזרחים שכתב המחזאי רוברט ווילסון.
For different occasions.
The Knee Plays היה רק חלק מאותה אופרה, והוא הוצג לראשונה במאי 1984, שנה לפני האלבום. שלושה חודשים קודם לכן, בשישה בפברואר, התקיימה הופעה של Talking Heads בניו זילנד. במהלך השיר This Must Be The Place, המנורה שאיתה דיוויד רקד, חשמלה אותו והפסיקה לעבוד. דיוויד באותו רגע הפסיק לרקוד, הניח את המנורה, עזב את הבמה ולא חזר.
The Navy Pullover.
טינה וקריס התחילו מהר מהר לנגן את Genius of Love, כי אפשר לבצע אותו בלי דיוויד, אבל את הנעשה כבר אי אפשר היה להשיב. זאת הייתה ההופעה המלאה, האחרונה, של Talking Heads אי פעם.
She thinks of what she wore.
למה Talking Heads הפסיקו להופיע? לא מדובר כאן באיזו ביטלמניה שהוציאו אותם משפיות. למעשה, מי שהוציא אותם משפיות היו הם עצמם. ככל שסיבוב ההופעות התקדם, הדינמיקה בהלהקה הלכה והידרדרה, עד שכבר נמאס להם לראות אחד את השני. זה התבטא גם בהופעות עצמן. למרות התיעוד המסעיר בסרט Stop Making Sense, ההופעות בתחילת 1984 היו חלשות, נטולות אנרגיה, ובגדול נראה שאחרי כמעט עשור בדרכים, כולם הגיעו לסוג של מיצוי. הפרויקט הראשון שלו דיוויד נכנס כמעט מיידית, היה שונה מאוד ברוחו מהסערה על הבמה של הלהקה. The Knee Plays הוא אלבום שרובו באווירה קלאסית, ג'אזית, מתוזמרת. למעט הקטע הסוגר שחלק ממנו נשמע עכשיו, קטע שנקרא In the Future, והוא מזכיר מאוד דברים שדיוויד עתיד לעשות בקריירת הסולו שלו, עד כדי כך שזה ממש נשמע כמו קטע מאחד מהאלבומים שהוציא בשנות ה-90 ותחילת ה-2000. In the Future, דיוויד ברן מתוך The Knee Plays. Thank you.
everyone will be very fat from the starchy diet. In the future, everyone will be very thin from not having enough to eat. In the future, it will be next to impossible to tell girls from boys, even in bed. In the future, men will be super masculine and women will be ultra feminine. In the future, half of us will be mentally ill. In the future, there will be no religion or spiritualism of any sort. In the future, the psychic arts will be put to practical use. In the future, we will not think that nature is beautiful. In the future, the weather will always be the same. In the future, no one will fight with anyone else. In the future, there will be an atomic war. In the future, water will be expensive. In the future, all material items will be free. In the future, everyone's house will be like a little fortress. In the future, everyone's house will be a total entertainment center.
In the future, כמה תחזיות מעניינות של דייוויד ברן שחלקן התבררו כנבואות שהגשימו את עצמן. אבל מה הוא תכנן דייוויד in the future בעתיד הקרוב? את התשובה הוא נתן כבר בסרטון פרומו מאוד משעשע שיוצר לקראת Stop Making Sense. סרטון שבו הוא מראיין את עצמו כשהוא לבוש בתור כל מיני דמויות שונות ומשונות. אפשר למצוא את זה היום ביוטיוב, זה חמוד מאוד. בכל מקרה, בסרטון הזה הוא מספר על הכוונה שלו ליצור סרט, סרט שהוא יביים, ויספר סיפורים קטנים על אנשים קטנים, והתבסס על סיפורים שהוא קרא בכל מיני מגזינים וטבלואידים. לצורך הסרט הזה דייוויד כתב כמות די גדולה של שירים, התכנס בדירתו הניו יורקית באביב 84 והקליט שורה ארוכה של דמויים עם גיטרה ומכונת תופים, שלא כמו רוב הדמויים מימי טוקינג הדס, דמויים שנעלמו עם הזמן, הסשן הזה דווקא נשמר או נגנב ויצא כבוטלג תחת השם טרו קריצ'רס. יש פה את הבסיס, כפי שאפשר להבין, לשני האלבומים הבאים של טוקינג הדס. אלבומים שהם במידה רבה בצלמו ובדמותו הכמעט בלעדיים של דייוויד ברן, תוך כדי ששאר החברים הולכים ומתפיידים.
But
Wild Wild Life. דייוויד ברן לבד בבית בונה את הבסיס לשני אלבומים הבאים של טוקינג הדס, אלבומים שיחקרו במידה רבה את אמריקה. במובן הזה הם יסטו מהדרך של האלבומים האחרונים שבהם הם חקרו את העולם שמחוץ לאמריקה ויחזרו קצת לאלבום More Songs About Buildings and Food ולחקר של החיים הקטנים האמריקאים. הדמויים האלה ילוו אותנו גם בפרק הזה וגם בפרק הבא. השיר הזה יופיע כמובן בגרסתו הסופית בפרק הבא. והנה שיר שעתיד להופיע באלבום Little Creatures, Lady Don't Mind. בדמו הזה זה קצת מזכיר את הגרסה של Stop Making Sense לסייקו קילר. בחודש אוקטובר 84, כשדייוויד חמוש בכל הדמוים האלה, טוקינג הדס התכנסו באולפן סיגמה סאונד בניו יורק, לראשונה מזה זמן רב בניו יורק ולא בבהאמאס, ולראשונה מזה זמן באמת רב עם שירים מוכנים, כמעט בלי נגני ליווי, רק הרביעייה. דייוויד, ג'רי, קריס וטינה. אם באלבום הקודם, Speaking in Tongues, הייתה תחושה קהילתית, חגיגה באולפן, הפעם הלהקה רצתה ללכת על פורמט צנוע יותר, בלי מפיק חיצוני, אבל גם בלי יותר מדי נגנים נוספים, רק עם הטכנאי אריק תורנגרן, אני מקווה שאני אוגה את זה נכון, ועוד כמה מוזיקאים שהזדמנו לתפקידים מאוד ספציפיים. הדבר הזה היה תוצר גם של העייפות מהלהקה הגדולה ומהחגיגיות שלה, אבל גם מהשתלטנות של דייוויד עצמו. קריס פרנס אמר שהם הבינו שזאת הדרך הכי נוחה והכי מפויסת לעבוד ביחד. וזה השיר שפתח את Little Creatures וגם יצא כסינגל. And She Was.
Take a minute to come.
And She Was, השיר שפותח את Little Creatures, שיר שאני באופן אישי מאוד אוהב, אולי שיר שאני הכי אוהב באלבום, כולל טיפוף שמצטט כמובן את הליין של Be My Baby. השירים של דיוויד לפעם לקחו כיוון חדש. קודם כל מבחינת שיטת הכתיבה, הוא כתב בצורה הכי ישירה שלו אי פעם, כמעט בלי ציניות, בלי נוירוטיות, בלי זרם תודעה. שירים קטנים ופשוטים מתאימים לקונספט המקורי של פסקול לסרט. תוך כדי עבודה על השירים, דיוויד החליט לדחות קצת את הסרט, ובינתיים לקחת את השירים שלטעמו התאימו לביצוע של Talking Heads, ומהם לתפור אלבום. הסיבה לצורת העבודה הזאת הייתה קודם כל התחייבות חוזית של הלהקה לחברת וורנר. הם היו חייבים להוציא אלבום חדש ולתפור אותו מהר מהר. אבל חוץ מזה נראה שהלהקה, כולל דיוויד, נהנתה מהחזרה הזאת לפורמט עבודה אינטימי ומסורתי יותר. עוד כלי עבודה חדש של דיוויד בכתיבה היו המילים. הפעם הוא כתב את רוב המילים לפני המנגינה, ואז חיפש איזה סגנון יכול להתאים לטקסט כזה. הקטע הבא למשל נולד כסיפור ילדים, ובהמשך אכן הפך לכזה ויצא לאור כספר. הטקסט הזה אולי גם נכתב בהשראת המשפחה החדשה של ההורים הצעירים והיפים, טינה וקריס. Stay up late. Mommy had a little baby. There he is, fast asleep. He's just a little plaything. Why not wake him up? Cute, cute little baby. Little feety and little toes. Now he's coming to me. Creatures of Love. דיוויד ברן תיאר את השיר הזה כך: זה שיר קאנטרי על גבר ואישה ששוכבים במיטה, מרימים את השמיכה ומגלים יצורים קטנים שמסתובבים שם. קצת קשור גם לנושא של השיר הקודם, Stay Up Late, ובשירים האלה הכלי הכי חשוב, אולי הכלי הכי חשוב באלבום הזה בכלל, הוא גיטרת הסטיל של אריק וייסברג, גיטרה שמשחקת תפקיד בשני השירים האלו, ומחזירה את האלבום הזה, או סוחפת אותו לאזורים של קאנטרי ומרחבי אמריקה. מצד שני, לא כל השירים באלבום הם כאלה. השיר הבא חוזר קצת, בעיקר בתפקיד התופים, ל-Fear of Music והרוח המאיימת שנשבה שם. בעצם זה גם היה חלק מהקונספט של דיוויד, לשלב את הכדרות והציניות עם משהו קצת יותר down to earth, בכל מובן שיש.
Take you there. Ain't no crime to believe.
טלוויז'ן מן, אחד השירים הגדולים והמשמעותיים בליטל קריצ'רס. בכלי הקשה מצטרף סטיב סקייל, מה שמסביר את המקצבים האלה שקצת חוזרים ל-Remain in Light. מה שאולי רומז שהוא טוקינג הדס לא באמת השתנו, הם פשוט מצאו את הגרסה שלהם לאמריקנה. לפחות ככה דייוויד ברן הגדיר את זה. בכל מקרה, הנושא הזה של איש שמאוהב בטלוויזיה שלו יחזור בשיר הרבה יותר מאוחר של דייוויד משנת 2012. I Should Watch TV, עם האלבום המשותף שלו עם סיינט וינסנט. שיר הבא לעומת זאת התבסס על טקסט קדום מאוד שכתב קריס בשם Perfect World, Perfect Girl. שיר שהוא הקדיש כמובן לטינה בתחילת מערכת היחסים שלהם. דייוויד שכתב את הטקסט ושינה אותו למרות שקריס עדיין מופיע בקרדיטים. אגב, על הסקסופון כאן, לני פיקר, שניהל אז את להקת הבית של Saturday Night Live. Perfect World.
What it looks like.
Perfect World. השיר הבא שנשמע מתוך האלבום, שמענו אותו קודם בתחילת התוכנית באותם דמויים מ-84. למעשה הבסיס לשיר הזה נכתב עוד בשנת 82 והגיע לסשנים של Speaking in Tongues. הלהקה ניסתה אותו קצת וזנחה אותו. כמו שאמרנו, Talking Heads לא אוהבים להוציא קטעים גנוזים, אז לצערנו אין לנו דרך לשמוע איך The Lady Don't Mind נשמע במקור. בכל מקרה, אחרי שהלהקה הקליטה אותו לאלבום הזה, חברת וורנר בחרה בו להיות הסינגל המוביל והסינגל הראשון שיקדם את האלבום עוד לפני יציאתו. הלהקה מאוד לא אהבה את זה ושיתפה פעולה ברצון מוגבל עם צילומי הקליפ לשיר. מי שנבחר לביים את הקליפ היה במאי צעיר שהיה אחרי סרט ראשון כושל וניסה לגייס כסף לטובת סרטו השני. הבמאי הזה הסתובב הרבה בחוגי המחתרת של ניו יורק והיה מאוד מחובר למוזיקה ולמוזיקאים מהסצנה. בסרט הראשון שלו הוא אפילו לקח כשחקן את המתופף של סוניקיוט, ריצ'רד אדסון. להקה שהייתה עוד בסצנה של ה-No-Wave בתחילת העשור. האהבה של אותו במאי למוזיקה לא צריכה לפצות על העובדה שהוא מעולם לא ביים קליפ, ולכן הרבה מהטכניקות שבהן הוא השתמש הגיעו מעולם הקולנוע, מה שיצר שפה חדשה גם עבור הלהקה. לבמאי הזה קראו ג'ים ג'רמוש. וזה הקליפ, זה השיר שלא ביים את הקליפ. The Lady Don't Mind. מאוד יפה, במיוחד בשיר הזה, לשמוע שיש פה עקבות לסאונד המוכר יותר של הלהקה, אבל יש פה גם משהו מאוד חדש. ומשהו יותר בעיקר נינוח, דבר שטוקינג הדס מאוד לא היו מזוהים איתו קודם לכן. אם תהיתם איפה משינה הרימו את בדרך אל הים, אבל אם נשים את זה רגע ברצינות, אני חושב שאפשר לשמוע פה בנגינת הגיטרה בעיקר של ג'רי השפעה על הרבה מאוד גיטריסטים גם בישראל. בין השאר הגענו לשיא של Little Creatures, ואחד השיאים בכלל של Talking Heads, שיר שדייוויד הקליט עוד בדמו עם האם בבית ב-84, ואותו הוא הגדיר כמרש גוספל על הדרך לאבדון. הגרסה הראשונית בבית של דייוויד, גיטרה ומכונות תופים, השיר הזה נכתב ברוח האמריקנה החדשה שסרטה על דיוויד. הוא הושפע מכל מיני שירי בלוז ובלוגראס עתיקים שנוגנו במקצב שמח, אבל הטקסט שלהם דיבר על אסונות ואפוקליפסה.
Sam Stone came home to his wife and family after serving in the conflict overseas. And the time that he served had shattered all his nerves and left a little shrapnel in his knees. But the morphine eased the pain and the grass grew around his brain and gave him all the confidence he lacked. With a purple on his back, there's a hole in daddy's arm where all the money goes. Jesus Christ died for nothing, I suppose. Little pitchers have big ears, don't stop to count the years. Sweet songs never last too long.
Sam Stone, John Prine, מתוך אלבום הבכורה שלו משנת 71. זאת אחת דוגמאות לפרשנות מודרנית לקאנטרי הקלאסי, כזאת שגם מרכיבה עליו משמעויות חדשות וחתרניות. במקרה הזה סיפור על יוצא צבא מאותר שמתמכר לסמים. לזה דיוויד כיוון, שירים עם מקצב שאפשר להצטרף אליו ששותלים את המשמעות שלהם בתוך הטקסט. אבל הוא רצה להכניס את זה גם לעולם שבו טוקינג הדס פעלה. בסוף שנת 84, כשהלהקה התכנסה באולפן סיגמה סאונד, דיוויד הביא את השיר והם ניסו אותו ממש על המקום, בעיבוד מאוד דומה לזה שדיוויד עשה בבית שלו. הנה הגרסה המוקדמת של הלהקה מההקלטות בסיגמה סאונד.
Well, we know
אפשר לשמוע, מדובר בגרסה מאוד רזה, נטולת הברק הזה המיוחד בגרסה הסופית. הסיבה היא שהלהקה מאוד נתקעה עם העיבוד, הם ניסו כל מיני וריאציות, כולל כמה מהשיטות שבריין אינו לימד אותם, כמו החלפת כלי נגינה או ג'ם ארוך. בסופו של דבר היו שני דברים שפיצחו את השיר. הראשון הוא האקורדיון של ג'יימי מקדונלד, הצעה שהגיעה מג'רי הריסון. האקורדיון הזה נתן לדווי בדיוק את תחושת האמריקנה שהוא חיפש. הטכנאי אריק סטורנגרן סיפר שהוא הרכיב מיקרופון שונה על כל צד של האקורדיון כדי שישמע נקי. בכלל אריק סיפר שאחד האתגרים שלו באותן הקלטות שערכו בסך הכל קצת יותר משבוע היה לנקות את הסאונד של הלהקה. בתקופה ההיא, כך הוא סיפר, כולם הושפעו מהסאונד המלוכלך של ה-R&B. הוא ניסה ללכת הפוך, לנקות את הצליל כמה שיותר. וזה דבר שמאוד נשמע גם בהקלטות הסופיות, בגרסה הסופית של האלבום. עוד כלי חשוב אגב, היה הוושבורד, שעליו ניגן אנדרו סידר בעזרת כפיות מתכת. הפיצוח השני של Road to Nowhere והחשוב יותר, הוא הפתיחה של השיר. דיוויד סיפר מאוחר יותר שהוא קצת התבייש בפשטות של השיר הזה. הוא פתאום חשב שאולי הוא קצת התקלקל, התרכך, איבד את האדג'. לכתוב שיר כל כך מפורש, בלי פילטרים של תחכום או ציניות, זה הדבר חדש עבורו. ואז הגיע הרעיון של לפתוח את השיר באקפלה ארוכה, אקפלה שהורכבה מהלהקה ומעוד ארבעה זמרי ליווי. האקפלה נתנה לשיר את האווירה החלומית אפוקליפטית שלו, אבל יצרה לו גם על הדרך אופי הימנוני. זה אכן הפך להמנון, אחד ההמנונים הגדולים של טוקינג הדס.
Well we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want.
To nowhere. שיר מופלא, ללא ספק. השיר הזה נוצר גם קליפ בבימויו של דייוויד ביחד עם סטיבן ג'ונסון. הקליפים האלה הפכו בשלב הזה לכוח מאוד מרכזי בתעשיית המוזיקה, וספציפית עבור טוקינג הדס, להקה שלא הופיעה. זאת בעצם הייתה הדרך שלהם להישאר בתודעה. צריך לזכור שאנחנו מדברים על 1985, רק 4 שנים אחרי הפריצה של MTV, מה שהשפיע בצורה דרמטית על תעשיית המוזיקה. לטוקינג הדס, להקה שתמיד ידעה איך להציג את עצמה ולעטוף את זה מבחינה ויזואלית. השינוי הזה התאים כמו כפפה ליד, והקליפים שלהם אכן נתחנו שוב ושוב בערוץ החדש והלוהט. סטיבן ג'ונסון, אגב, שביים את Road to Nowhere, ביים שנה אחר כך את אחד הקליפים הכי גדולים בהיסטוריה של MTV, Sledgehammer של פיטר גייבריאל. Little Creatures ביטל קריצ'רס יצא בעשירי ביוני, 10 ביוני 1985, והפך לאלבום הנמכר ביותר של טוקינג הדס אי פעם. כן כן, דווקא האלבום הקטן הזה, אלבום השאריות שיצא רק כדי לתת לדיוויד זמן לעבוד על הסרט שלו, הפך לאחד האלבומים האהובים ביותר על מעריצי הלהקה. היופי באלבום הזה היא באמת הפשטות, תהליך של ניקוי המורכבות, ניקוי המשמעות, חזרה לבסיס גם מבחינת הלהקה עצמה. כל הדברים האלה התבטאו באווירה הנינוחה שבאלבום הזה נוצר. כמו שאפשר לנחש, האווירה הנינוחה לא האריכה ימים, מיד אחרי ההקלטות, למעשה בזמן המיקסים, הלהקה התחילה לעשות חזרות על השירים המיועדים לסרט, אבל לא בביצועים שלהם. למעשה הם היו אמורים להיות להקת הליווי לביצועי השחקנים בסרט המיועד. אנחנו נעסוק בזה בהרחבה בפרק הבא, אבל נסיים עם הקשר קולנועי אחר. ב-1986, ג'ונתן דמי, האיש מאחורי Stop Making Sense, ביים את הסרט Something Wild. בפס הקול של הסרט הזה השתתפו גם דייוויד ברן וגם ג'רי הריסון. על השיר של דייוויד נדבר עם המשך, הייתה לו גם חשיבות עבור Talking Heads, אבל היום נסיים עם השיר שג'רי הפיק עבור הטריו הבריטי Fine Young Cannibals. הם עשו קאבר 80Z ברוח התקופה, שגם זכה קצת לביקורות, חבטות מהביקורת, לאחת הקלאסיקות הגדולות של הפאנק, Ever Falling in Love, של הבאזקוקס. עם הקאבר הזה אנחנו נסיים. נשארו כאן, אנחנו נפגש בשעה הבאה עם משהו אחר לגמרי. לי קוראים תומר קריב, ותצטרפו גם לפרק הבא, שיעסוק באלבום ובסרט True Stories. בינתיים, Fine Young Cannibals, Ever Falling in Love. הפקה, ג'רי הריסון.